חברותה עם ידידיה תנעמי. שלום, כאן מורשת, חברותה, לימוד משותף עם רבנים ואנשי חינוך בנושא תנ"ך, הלכה ואמונה. היום אנחנו לומדים אמונה יחד עם הרב מתניה עדיד, ראש מרכז ספרא לחינוך וזהות, וכאן ליד המיקרופון ידידיה תנעמי. שלום לך הרב מתניה ידיד.
שלום.
אנחנו ניגשים לפרשת ויגש עם רקע מאוד גדול של פרשת יוסף ואחים, וכאן בעצם סוגרים את המעגל. והמפגש הזה הוא מפגש מאוד טעון, הם נבהלים, הם קולטים ברגע אחד מי עומד מולם. והשאלה, למה זה קורה בצורה כזאת? הרי בכל זאת, אנחנו יודעים שכן, האחים שהגיעו למצרים חיפשו את יוסף, נכנסו בשערים שונים. זאת אומרת, הם כן ציפו אולי לפגוש אותו, אבל כנראה לא ממפגש כזה גדול.
אז כן, קודם כל האחים באמת לא יודעים מה קרה עם יוסף. הם לא יודעים מה קורה איתו, הם מכרו אותו, ובעצם מאז אין להם סיבה לחשוב שהוא נהרג. וכמו שאתה אומר, בתת מודע שלהם, אבל גם המדרשים אומרים שהם מחפשים את יוסף ונכנסו בשערים שונים, כמו שאמרת, כדי למצוא את יוסף.
אבל הם מחפשים אותו לא במקום הנכון.
כן, אין ספק שהמקום האחרון שבו הם חושבים למצוא אותו זה ארמון המלוכה על כיסא משנה למלך. ובאמת התיאור, כמו שאתה אמרת, התיאור של הוודאות הזאת, שפתאום עומד מולם יוסף, והבהלה, כמו שאתה אמרת, זה בהחלט, בהחלט מרגש מאוד. נקרא רק את הפסוק עצמו. ויומר יוסף אל אחיו, הפסוק הכל כך מרגש של פרשת השבוע שלנו, ויומר יוסף אל אחיו, כן? אני יוסף, העוד אבי חי, ולא יכלו אחיו לענות אותו. למה? כי נבהלו מפניו. זאת אומרת, הם עומדים בפניו, הם רואים שהוא מולם, הם לא מסוגלים לדבר. אתה יודע, כשאנחנו לפעמים באיזושהי עמדה מאוד מאוד, אתה יודע, כמו איזו רכבת שמגיעה, ואתה חלילה עומד על המסילה, יש לך פתאום איזו בהלה נוראית, ואתה לא מצליח בכלל לחשוב מה לעשות.
הם נבהלים כי הם תופסים אותו פתאום כמושל, הם חשבו שהוא עדיין איזה עבד באחד השווקים, פתאום תופסים שמי שבעצם סובב אותם פה כל הזמן זה יוסף.
ויותר מזה, אפשר גם לומר, אגב, המדרשים אומרים את הכל. הם אומרים שאלף היה להם חרדה ופחד, אולי הוא יתנקם בהם. Mm-hmm. בעמדה הזאת הוא בהחלט יכול לעשות את זה. והדבר הנוסף, צריך להגיד, שהבעלה היא מעצם המעמד. הם עמדו לפני המלך, יהודה ניגש אליו ומדבר איתו, ואז הוא מזה שהמלך הזה הוא אחיו בשרו, זה משנה את כל התמונה. אבל צריך להגיד שלמילה בהלה בתנך, יש משמעות נוספת, שהיא לא רק פחד וחרדה, והיא נמצאת, כמו שכולנו מכירים, במגילת אסתר. כשהשליחים שם יוצאים מבוהלים ודחופים. הם לא היו בפחד, הם לא היו בחרדה, אבל הם יוצאים מבוהלים. מה המשמעות של מבוהלים שם? זריזות ומהירות. אז איך יכול להיות פה שהאחים נבהלים מפניו? זה מתחבר למה שאתה שאלת בהתחלה. זאת אומרת, הם מנסים למצוא את הפתרון לחידה הגדולה הזאת שנקראת יוסף. ופה באופן מהיר וזריז פתאום הוא עומד לפניהם, הוא יושב לפניהם, הוא מדבר איתם. והנה תוך רגע אחד הם מבינים שכל החידה הגדולה הזאת שנקראת יוסף נפטרה והחלומות היו אמיתיים.
יש לך עוד כמה שאלות. למשל, כשהם פתאום קולטים שהוא מלך, ואז החלומות שלו פתאום צפים והם מבינים שמה שהוא דיבר איתם זה נכון. מה זה עושה להם עכשיו? במחשבה שנייה, על כל מה שהם עשו לו בגלל החלומות.
תראה, זה מתחבר מאוד למקום שלנו בימים האלה. יש אנשים שחולמים חלומות, ויש אנשים שמפחידים פחדים, נקרא לזה ככה, ולעיתים אנחנו מסתכלים גם על אלה וגם על אלה בזלזול. הם אנשים שחולמים, יש להם חיים באיזו אוטופיה מצד אחד, ואנשים אחרים שכל הזמן דואגים להפחיד אותנו.
ובטוחים, כל אחד בטוח בעמדה שלו, עד כדי שהוא מוכן להילחם עליה.
הוא מוכן להילחם עליה, ואנחנו מהצד, לעתים לא מסכימים עם אלה ולא עם אלה, ופתאום גילינו שחלומות מתגשמים, גם חלומות טובים, אבל לצערנו הרב גם נבואות רעות מתגשמות. זאת אומרת, האחים פתאום מבינים שאותם חלומות של הילד הצעיר בן ה-17, שחולם שמשתחווים לו ושהוא מלך, וזה נראה לחלוטין לא מחובר למציאות, פתאום מתגשמים. ונדמה לי שחלק מהבהלה הזאת, וחלק מזה שהם לא יכולים לענות אותו, הרי כשהוא מגיע, הם אומרים אחד לשני, הנה בעל החלומות על הזה בא. הם יודעים לדבר מאוד יפה כשהם רוצים, ופתאום פה הם נעלמים דום. והסיבה היא התגשמות החלומות. וההתגשמות של החלומות האלה, אני חושב שגם יוסף בעצמו, כשהוא בוכה בהתוודע אל אחיו, עד כדי כך אגב שכתוב, הוא נותן קולו בבכי, וישמעו מצרים, וישמע בית פרעה. הסדר נראה פה לא הגיוני. כל מצרים שומעת וגם בית פרעה. אבל הסדר הוא מאוד נכון. למה? כי כל מצרים מרגישה שקורה כאן משהו שהוא לא נורמלי, הוא לא רגיל. אחרי יוסף מכנען מגיעים, ומתברר שגם להם, מתברר להם של יוסף, יש משפחה עברית בארץ כנען. אני בטוח שגם הנתון הזה היה מאוד לא פשוט להם.
אתה יודע, יוסף, לקח לו זמן עד שהוא מתגלה לאחים. המפרשים שואלים הרבה שאלות בעניין הזה. ואני מנסה לחשוב על כיוון שגם מתאים לימינו. האם יוסף, שהוא לוקח אותם למציאות הזאת של הקושי, של הצרה, יש גם רעב, הם גם מסתבכים, ודווקא כשהם מסתבכים, פתאום אתה זז מהאזור הנוחות שלך, ואתה מתחיל לחשוב אחרת. וזה אולי מה שגם קורה לנו היום. כדי להיות בחזרה לאחים, צריך לקרוא לנו אולי איזה משהו שיזעזע אותנו?
יש פה משהו, כמו שאמרת, שמימי, יש פה רעב. רעב, אף אחד לא מנהל רעב. כשרעב מגיע משמיים, אז הוא בהחלט, אתה מרגיש שיש פה איזה גזירה משמיים. אבל יוסף דואג להעצים את האירוע הקשה הזה. הוא מזהה, אחיו לא מכירים אותו, אבל הוא מכיר אותם. ומאותו רגע שמגיעים, הוא מעצים את התחושת הצורך במושל הגדול. הם לא יוכלו לקחת גרגר חיטה אחד ממצרים, אם יוסף לא יהיה מוכן שהם יקחו. ולכן יוסף, כמו שאמרת, משתמש בצרה השמימית הזאת, שהוא יודע עליה כבר לפני כולם. הוא זה שניבא אותה וניבא את חלום פרעה בעצם, הוא זה שמסביר לו, וכאן האחים מגיעים לפתור את הצרה הזאת, והוא לא מוכן לפתור את זה עד שיפטר הקשר ביניהם. זאת אומרת, הוא מבין שהרעב הוא הזדמנות לפתרון הבעיה. האם אנחנו רוצים פתרון בעיות בדרך של צרות? התשובה היא לא. האם צרה קשה ונוראית ככל שתהיה, יכולה להיות הזדמנות לחשבון נפש, למחשבה מחדש, היא בהחלט, בהחלט יכולה להיות, וזה מה שיוסף מנסה לעשות יחד עם האחים. אגב, צריך להגיד, הוא משלם מחיר על ההתעללות הזאת כביכול באחים, לא פחות, הוא כל הזמן נכנס לבכות, קשה לו, הוא חושב על זה, הוא מוטרד מזה, זה לא שהוא חי בנחת והם סובלים, בעצם הפסוקים מתארים את הסבל ההדדי בסיפור הזה, בסופו של דבר, כאשר הוא כאילו נשבר ואומר לאחים, אני יוסף, העוד אבי חי, זה כאשר יהודה ניגש אליו בתחילת פרשת השבוע שלנו ואומר לו, אני מוכן להיכנס תחת בנימין, וזה הזמן בדיוק לחיבור בין האחים.
בוא נעבור לתמונה האחרת. יעקב אבינו, הוא גם הרי במשוואה הזאת, וצריך לבשר לו. קצת מסובך, המדרשים מדברים על כל מיני דרכים ככה יצירתיות, איך לבשר ליעקב, אבל לפני שתספר את המדרש, אני אשאל בעצם למה. הרי אביו שמר את הדבר, הוא כל הזמן נמצא בהמתנה שזה יקרה יום אחד. הוא גם לא מסכים להינחם.
בגלל זה.
נכון.
בגלל זה, לא רק מרוב צער.
אלא.
אולי מרוב התרגשות ושמחה.
אה.
אולי באותו רגע שיבשרו לו שיוסף חי והוא יבין ש-12 השבטים עדיין קיימים, זה לא רק שהוא יקבל איזה התקף לב ומתוך איזשהו חוסר אמון, אולי להפך, דווקא כי יעקב
שמחה.
מחכה, כן, הוא מחכה כל רגע לבשורה הנפלאה הזאת. איך פעם מישהו אמר לי שהוא חיכה לאיזו בשורה מאוד מאוד טובה בעניין רפואי, הוא אומר, אני כל יום פותח את אז עוד היה במכתבים, פותח את תיבת הדואר ואומר, מתי יגיע המכתב הזה? ואז אמרתי לו, תשמע, אני בא איתך לתיבת הדואר, אני לא יודע מה יקרה לך שם. ויוסף כאן יודע שאבא שלו, בהתרגשות האמיתית והעמוקה שלו, ידע שעם ישראל עכשיו חוזר להיות מאוחד. זה מחזה שלא קל לעמוד בו. אגב, מה קרה במעמד הר סיני? פרחה נשמתם.
נכון.
פרחה נשמתם, זה לא מרוב רק חרדה ופחד, זה התעלות עצומה שיכול לקרות משהו, ולכן בעצם יוסף והאחים מתקסים עצה כיצד לבשר לאב.
וכאן יש נציגה שעושה זאת בצורה מקצועית.
אז תראה.
העובדת הסוציאלית של יעקב.
גם אם הייתי יודע שכל המאזינים שלנו מכירים את המדרש הזה, הייתי מספר אותו שוב. מהסיבה שהמדרש הוא כל כך נפלא וכל כך יפה, ואגב, המבשרת הגדולה היא לא תהיה, לא תפגוש אותנו בפעם האחרונה. אנחנו נפגוש אותה במצרים, אנחנו נפגוש אותה בימי דוד המלך, ואנחנו נפגוש אותה אפילו בגן עדן. אבל רגע אחד, בוא ניכנס למדרש אצלנו. יוסף מצווה את האחים איך לספר לאבא, ויצווה, בבואכם ארץ כנען, אל תבואו פתאום לפני אבי בדבר הזה. הוא מפחד מאוד שיקרה משהו לאבא. אבל אז האחים לא כל כך יודעים איך לעשות את זה. זה מאוד קשה. איך אתה מגיע לאדם זקן, אתה יודע, ידידיה, הכל מתחבר לימים שלנו. הכל, איך אתה מבשר בשורות, איך אתה מגיע ודופק בדלת. גם בשורות טובות. אתה צריך לעשות את זה בדרך הנכונה. והם מתקרבים, ויהי בקורבם אל בתיהם. כך מספר המדרש בסדר עולם. והנה שרח בת אשר יוצאת לקראתם. עכשיו צריך להבין, שרח בת אשר היא נערה צעירה מאוד. הם נותנים לה את האחריות הגדולה הזאת לספר לאבא, אבל עוד מעט נבין מדוע. והנערה חכמה, תראה את התיאור, יודעת לנגן בכינור, ויתנו לכינור, למור, בואי נא לפני אבינו, וישבת לפניו, והח בכינור. אנחנו מבקשים ממך, שבי לפני אבא, תנגני בכינור, יוסף דודי חי. אגב, במדרש אחר, ואבי מורי היה מביא לנו את זה תמיד אפילו בניגון, יוסף במצרים, נולדו לו על ברכיים, מנשה ואפריים. וככה היא שרה פעם אחר פעם אחר פעם אחר פעם, ותוספה תנגן כדברים אלה, וישמע יעקב דבריה ויערב לו. פתאום הוא מתחיל להקשיב למילים, ונערב לו, ותבוא השמחה בליבו. 22 שנה הוא לא מצליח לשמוח. מנועם דבריה, ותהי עליו רוח אלוהים, וידע כי כל דבריה נכונים, ואז מסתיים המדרש במשפט הבא. ויברך יעקב את שרח, בדברה, ביתי, על ימשול בך מוות לעולם, כי יחיית את רוחי. והמדרש במקום אחר אומר, שהיא אחד מעשרה צדיקים שנכנסו לגן עדן בחייהם. זאת אומרת, המילה סרח, השם הזה סרח, הוא נשמע סרח עודף. נכון. משהו שנופל, משהו שלא חשוב. והיא פה מרכז הסיפור, והיא יודעת לצאת. אגב, רק לשים לב לדבר אחד, מה זה פתאום שהיא איך שהם מגיעים ממצרים, היא בדיוק יוצאת לקראתם. היא יודעת להיות ברגע הנכון, במקום הנכון, בזמן הנכון, בהחלט.
מה הכוונה, ותחי רוח יעקב אביהם?
הביטוי הוא נבואה. למה? רוח זה דיבור. רוחי אשר עליך, ודבריי אשר שמתי בפיך. 22 שנה יעקב נמצא ללא רוח הקודש, וכאן הדיבור חוזר אליו. יותר מזה, גם הדיבור עצמו הוא מה שמאפשר לו את השמחה. הוא מצליח לשמוח, מצליח לדבר, וממילא להיגאל.
חברותה עם ידידיה תנעמי.
חברותה בכאן מורשת, חברותה יחד עם הרב מתניה ידיד, והפרשה הזאת היא בעצם הפרשה של התחלת הגלות של עם ישראל. הנה, הקדוש ברוך הוא מושך את יעקב ובניו למצרים, והסיפור של בין הבתרים מתחיל להתגשם.
נכון, אנחנו בעצם עם כל שמחת המפגש של יעקב עם יוסף, של האחים, ההתגלות בעצם, האיחוד המשפחות, אבל איפה קורה איחוד המשפחות הזה? בגלות. זה לא שיוסף מגיע לכנען ופוגש את אבא שלו והם מתאחדים. יעקב אבינו יורד למצרים, ואיחוד המשפחות הזה הופך להיות סוג של ירידה מהארץ, ירידה מארץ כנען, ובעצם תחילת הגלות של מצרים, והשמחה הזאת אמורה להיות מהולה באיזשהו עצב. אגב, עד כדי כך שהקדוש ברוך הוא אומר לו בדרך, הוא מקריב לו קורבנות, וממש לפני הירידה למצרים, ואז יש התגלות נבואית שבה נאמר לו, אל תירא מרדה מצרימה.
אבל יעקב מבין שזה קשור לגלות? אני לא בטוח. זו רק שאלה אולי, תשמע, בסופו של דבר הוא מקריב את הקורבנות לאלוהי אביו יצחק. יצחק. כלומר, הוא רוצה להיות כמו יצחק שלא ירד מהארץ.
נפלא.
והוא חושב שהסיפור כאן זה השאלה של לרדת למצרים כמו אברהם אבינו בגלל הרעב, הקדוש ברוך הוא אומר לו, בסדר, אתה יכול לרדת, אבל השאלה היא אם ברגע הזה יעקב אבינו מבין שהנה הגיע העת של הגלות של ברית בין הבתרים?
תראה, אם הייתי אומר לך, אל תפחד, מה זה אומר? שאתה קצת מפחד.
נכון.
אני רואה אותך מפחד, אני רואה אותך ירא, ואני אומר לך, אל תירא. אם בהתגלות של לפני הירידה למצרים, הקדוש ברוך הוא מתגלה ליעקב ואומר לו, אל תירא מרדה מצרימה, זה אומר שהיו לו חששות כבדים מאוד מהירידה הזאת למצרים. אתה שואל אותי, אם הבן שלי היה מלך אנגליה, לא הייתי חושש לבוא לאנגליה. הייתי יודע שישמרו עליי הכי שאפשר, נכון? אבל פה יעקב ירא. הוא יודע את המשמעות של היראה, ואני רוצה להגיד יותר מזה, מה שהזכרנו מקודם. ברית בין הבתרים, באופן ציורי אפשר לומר, היא הייתה תלויה ליצחק וליעקב בבית שלהם. הם הכירו וידעו שיהיה יום שבו ישראל יצטרכו ללכת לארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה. נבואה קשה מאוד שאברהם מקבל. והנבואה הזאת ידועה בבית יצחק וידועה בבית יעקב. לכן הירידה הזאת לגלות ובעצם ההגעה הזאת למצרים היא חלק מהנבואה הזאת, וזאת סיבת היראה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, מה שבעצם עומד מאחורי הפסוקים הללו, הכל מתוכנן. הכל סביב תוכנית, אל תירא מרדה מצרימה, אני אהיה איתך ואני גם אהלך גם עלו.
אני רוצה ככה לעשות הגבלה למה שקרה ליעקב כשהוא יורד לחרן. שם הפחד הוא פחד אחר. הוא פחד של מה נורא המקום הזה. הוא לא חושש על מה שקורה, אמור לקרות, כן? בגלות, נכון?
כשהוא יורד לבד, כשהוא הולך לחרן לבדו, הוא לא יודע מה יש שם. כרגע יש אח שרודף אחריו להרוג אותו, והוא עכשיו בורח כי מצוות אמו. הוא משער שזה יהיה 22 שנה.
אבל אולי יכול להיות ששם יתחיל הסיפור של ברית בין הבתרים.
זה מה שהוא מקווה מאוד. אנחנו יודעים בסופו של דבר שכשהוא יוצא ברכוש גדול מלבן, התקווה הגדולה שלו שכבר הוא מיצה את הגלות והגאולה. הוא ירד, עבדו, עינו אותו בחורף, ביום, בלילה, והנה עכשיו הוא יוצא ברכוש גדול וחוזר לארץ כנען.
וישב יעקב, קפץ עליו.
קפץ עליו. מה שקפץ עליו? בדיוק, הוא רוצה לשבת. הוא רוצה לשבת, הגיע הזמן. אגב, למי הוא חוזר? יצחק אביו חי.
נכון.
כשהוא חוזר יצחק, הכל מתאחד, הכל, הקדוש ברוך הוא בוא, בואו נגאל עכשיו. והקדוש ברוך הוא אומר לו, לא, לא, לא.
יש זה לא יוסף, הפעם.
יש ירידה למצרים, אבל אל תירא מרדה מצרים.
האם כל התכנון הזה של הירידה למצרים, זה היה מתוכנן, איך אומרים, עד הסוף? כולל לוח זמנים, וכפי שראינו ככה גם ברשי, שיעקב שולח את יוסף מעמק חברון עם השאלה איפה
עמוקה.
בדיוק נכון. חברון. והנה עכשיו זה קורה, וזה חייב להתקיים. כלומר, אי אפשר לשנות את הגזירה הזאת?
תראה, אתה מאחורי השאלה המנומסת שלך, אפשר לומר, יש לך שאלה מאוד קשה. זאת אומרת, גם אם יעקב והאחים והבנים היו 100% בטהרה, בקדושה, ביניהם בקשר, האם גלות מצרים, לפי ברית בין הבתרים, הייתה מוכרחת? אברבנאל, בתחילת ספר שמות, שואל בדיוק את השאלה הזאת. שראוי, כך הוא כותב, לכל ירא שמיים לשאול את עצמו על מה בא ככה לעם הזה. עבדות קשה. יש ילדים שנולדו ונהרגו עד 120 שלהם בתוך עבדות מצרים. למה זה מגיע להם? ואז אנחנו שואלים את עצמנו, רגע, בעצם זה נאמר בנבואה לפני, זאת אומרת, אין אפשרות לשנות את זה.
אבל העובדה היא שהיה סיפור של פרשת יוסף והאחים. הנה, יש לך הסבר?
אז הנה, המדרש באמת אומר, שמה שנקרא מגלגלים זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייב. זה היה צריך לקרות בכל מקרה. השאלה אם זה יקרה על ידך או על ידי משהו אחר, זה כבר שאלה אחרת. זאת אומרת, הגלות מצרים הייתה מחויבת. כדי להבין את הדבר הזה, וזו שאלה קשה שכמובן בכמה דקות קשה לענות עליה, אבל צריך להבין ברגע אחד את משמעות הגלות. מה זה גלות? אם המקום שלנו בארץ כנען ובארץ ישראל, אתה יודע, ילד שמתנהג לא יפה, אתה לא מגרש אותו מהבית, מה שלא יהיה. אתה עובד איתו, אתה מחנך אותו, אתה מדבר איתו, אתה עושה הכל, אתה לא מוציא אותו מהבית. בוודאי וודאי לא ילדים קטנים.
אתה בעצם שואל, למה עונש צריך להיות גירוש?
איך זה עוזר? איך זה פותר את הבעיה? למה גירוש וגלות היא זו שנותנת לנו את האפשרות בעצם להתעצב מחדש, בארץ לא להם, בשפה לא להם, בתרבות לא להם, ושם הם יתוקנו ויחזרו.
עוד באיפה? בארץ מצרים, שזה המקום הכי גרוע?
הכי גרוע. הכי גרוע. הם כל הגלויות. באחד המקומות, זה הביטוי למצרים, הם כל הגלויות. מה זה אומר? אגב, אנחנו לומדים גמרא. איפה הגמרא נכתבה?
בבל.
בבל, תלמוד בבלי. יש גם תלמוד ירושלמי. אבל תלמוד הבבלי הוא עיקרה של תורה. וכל תורה שבעל פה בעצם ניזונת משם. ואנחנו לא צריכים להזכיר את גלויות ספרד וצרפת ומרוקו ותימן. כל הפיתוח האדיר של התורה שהייתה שם. איך זה יכול להיות? אז אני רוצה, כיוון שזו שאלה גדולה, והיא גדולה עליי בוודאי, אני רוצה רק לצטט לך כמה משפטים מספר של החידה, ספר שנקרא שם הגדולים, רבי חיים דוד אזולאי, שכתב ספר בעצם שהוא, אפשר לומר, ביבליוגרפיה של ספרי רבותינו. זאת אומרת, ממש כל הדורות, תדע לך שזה ספר שנפלא לפתוח אותו, גם אם אתה עכשיו לא מתעניין, אתה לא ספרן, אבל אתה רואה את הרוחב היריעה והדעת, שהיה לחידה לדעת מי כתב מה ואיפה ומתי. ואז פתאום בתוך הספר, שאמור לעסוק בכתיבה של ספרים והכותבים שלהם, הוא לוקח איזו הפסקה רגע, ורוצה להסביר משהו מאוד מאוד יסודי. וכך הוא כותב, הוא ראה מפלאות תמים דעים, אשר היו לו בערי פרס. צריך להזכיר לך שבזמנו של החידה, בבל היא בידיים של הממלכה הפרסית. ואז הוא אומר, כמה דורות המוראים, ועד אחרונם, רבינה ורבשי שסידרו את התלמוד. הוא אומר, אני לא יכול להתעלם מזה, שבגלות פרס, בזמנו, אנחנו מדברים על בבל, היה תורה שם שהיא תורה אדירה, ועמוד האש מן השמיים, וכו' וכו'. ואחרי זה, נדלדלה התורה. עכשיו תראה את העדות שהוא נותן, עדות קשה מאוד, מה קורה בזמנו בבבל. עד שהיום, בערי פרס, אפילו תפילה אינם יודעים, לא בכתב ולא בעל פה. ורובם אינם יודעים כי אם אשרי יושבי ביתך הוא פסוק שמה ישראל. והם טובלים קודם תפילתם, נכנסים לבית הכנסת ברעדה, אבל מה עושים שם? שותקים. עד אשרי, וכשמגיע לאשרי וכו' וכו'. וכל זה אומר החידה, אינו במקרה חס השלום. היה זמן שהתורה בפרס, בבבל, הייתה עצומה, והיא יורדת. ואחרי זה כשהייתה זורחת התורה שם, ומשום מה נסתלקה. ואחרי זה לאן היא עוברת? היא עוברת לגלילות טורקיה, ואחרי זה צרפת, ואחרי זה ספרד, ואשכנז, וכל זה לא על חינם ומפלאות הממדעים. כשאני קורא את זה, אני פתאום מסתכל אחרת על הגלות. כשעם ישראל הולך לבבל ומקים שם מרכזי תורה עצומים, הוא מסיים את תפקידו בבבל. זאת אומרת, יש לו תפקיד, תקרא לזה העלאת ניצוצות, תקרא לזה התורה של אותו מקום. אם היינו צדיקים וטובים, היינו יכולים להישאר בארץ ישראל, ולקלוט מה שהמדרש אומר, גרים מאותם מקומות. אנשים שיביאו את הטוב שיש בכל אותם מקומות לארץ ישראל. ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. אבל כשאנחנו לא מספיק טובים, רוצים לפזר אותנו בכל העולם. אגב, היית יכול לשאול אותו דבר, למה הגלות היא לא למקום אחד? בסדר, צריך גלות, צריך לגרש אותנו, תגרש אותנו לקפריסין, שים אותנו כמה שנים שם, תחזיר. לא, זה בכל רחבי העולם.
הרב קוק הרי מדבר על כך שצריך לבוא לכל מקום כדי לקחנו ממנו את הסגולה, את הרעיון שלו, כשבאים לארץ ישראל.
הוא מתעדן ומתעלה והכל, נכון. ולכן היו שנים שמרכזי התורה היו בבבל, היו שנים בצרפת, בספרד, במרוקו, כל מקום לפי העניין, בטורקיה, לפי העניין שלו, אפילו במצרים.
כן.
אני מזכיר לך, הארי הקדוש היה במצרים. היה
במצרים.
במצרים,
גם.
שנים לא מעטות ועוד הרבה, רבים, לא, אבל אחרי שאמרו, אל תשוב למצרים, ליקטנו כבר את כל הניצוצות משם, למה לחזור למצרים? לא, יש עוד מה שצריך ללקט. ואני אומר לך, יש בדבר הזה תקווה גדולה מאוד. אנחנו לא רוצים להיות מנותקים בלבד. אנחנו רוצים ללקט מכל המקומות בעולם את הטוב שיש בהם. אז גלות מצרים, שאלנו איך יכול להיות שהיא כל כך מחויבת. זו הייתה אמורה להיות הגלות היחידה שתהיה לנו. נרד למצרים, נלקט מהמקום הכי נמוך את כל מה שאפשר ללקט, בעבודה קשה, בחומר, בלבנים, ואחרי זה נצא משם, נגיע לארץ ישראל ותהיה גאולה. כשהיינו לא טובים, הגלות היא זו שמאפשרת לנו רגע אחד את הענבה הזאת שנדרשת כדי לקבל ניצוצות נוספים, ואז לחזור לארץ ישראל בכל הכוח. הדברים האלה כתובים גם באורח חיים הקדוש, מקומות נוספים, בהחלט לא דבר פשוט, אבל נותן איזושהי תקווה שגם הגלויות עצמם יש להם תפקיד בהעלאה של עם ישראל.
בואו ניקח את זה לימינו. הסיפור שקראנו במלחמה. עד כמה הדבר הזה הוא באמת מיוחד ומתוכנן מראש מאת הקדוש ברוך הוא, ועד כמה יש לנו כאן את הבחירה שלנו, שאנחנו גם יכולים לקחת את האחריות שלנו למה שקרה. אתה יודע, מדברים הרבה על הנושא של הקונספציה והכל נשבע.
תפיסה ביטחונית והמדינית. תראה, פה צריך להגיד דבר אחד ביושר. אנחנו תמיד צריכים לעשות את כל מה שלאל ידינו לעשות. נקודה. אם אדם יגיד, אני בוטח בהשם, ולכן אני לא שם שמירה על היישוב, אני מקווה שיהיה בסדר,
זה ברור.
זה שטות. אז כל אחד יעשה את החשבון שלו, אבל יכול להיות שבעצם לא שמנו שומר. ואז, כמו שכתוב בגמרא, הכל בידי שמיים חוץ מצנים פחים. צנים פחים זה הצטננות. אם אדם יוצא ביום קר, החוצה, לא לבוש מספיק, ממילא הוא הצטנן. אתה יכול להגיד זה משמיים? זה אתה השם בזה. ולכן כל דבר צריך להיבחן באופן הזה. האם אנחנו עשינו את המקסימום האפשרי? ובכל זאת כאן, לכן נזכרנו מקודם רעידת אדמה, או הרגעה שמתפרץ, או רעב פתאום שנופל לעולם. אלה דברים שהם לא בשליטתנו. אבל דברים שהם בשליטתנו, עלינו לעשות את המקסימום. אדם צריך לשמור על ביתו, לשמור על חייו. אדם לא יכול לנסוע בכביש כמו שהוא רוצה ולהגיד הקדוש ברוך הוא יציל אותי. ולכן, כל אחד יעשה כמובן לגבי האירועים שלנו, את המחשבות שלו, אבל אני חושב בהחלט שאחרי הכל, איך תמיד אמרו, שהקדוש ברוך הוא, הוא מנהל את ההיסטוריה. עד כדי כך שהרב צבי יהודה, זכר צדיק לברכה, היה אומר היסטריה. היסטוריה זה בעצם היסטריה, זה בעצם משהו שהקדוש ברוך הוא מכוון, האם זה יהיה בעוצמה, האם זה יהיה בדרך הנוראית והקשה, או כמו שאנחנו מתפללים, ולירושלים עירך,
ברחמים.
אנחנו מבקשים שהדרך תהיה ברחמים.
אני לא אוהבת לך על עוד שאלה. בסופו של דבר, גם זה יהיה לטוב.
אני בטוח. אני בטוח קשה מאוד בתוך הימים האלה, גם לראות את זה וגם להרגיש את זה עם הבשורות, לעתים הקשות שאנחנו מקבלים, אבל גם הניצחונות הגדולים, וגם האפשרויות שזה מזמן לנו לאחדות, לחשיבה מחדש על הדרך שלנו, אז אתה שואל אותי, אני בוודאי, בלי שום ספק בכלל, בוודאי שבסוף יהיה טוב.
חברותה עם ידידיה תנעמי.
חברותה כאן במורשת, חברותה יחד עם הרב מתניה ידיד, חברותה באמונה, מוצאים גם להתבונן על צום עשרה בטבת, השנה, השבוע, זה יוצא ביום שישי, וכשזה יוצא ביום שישי, בדרך כלל דוחים צומות, לא פוגשים אותה בימי שישי, והאם יש איזה משמעות שדווקא בכניסת שבת אנחנו נמצאים בצום? והייתי מוסיף עוד שאלה, דווקא צום עשרה בטבת.
אז אני אוסיף עוד שאלה. אבוד רעם כותב, ידוע לגבי עשרה בטבת, שאומנם לפי הלוח שנה שלנו, עשרה בטבת לא יכול לחול בשבת, אבל אם הוא היה חל בשבת, גם? היינו צמים אותו. וואו. כי כתוב בעצם היום הזה. עכשיו, חולקים עליו, גם הבית יוסף כותב שהוא לא יודע מקור לדבר הזה ואחרים, אבל אבוד רעם, שהוא מספיק גדול, כותב שעשרה בטבת הוא כמו יום כיפור מהבחינה הזאת. יום כיפור שחל בשבת, צמים. עשרה בטבת שיחול בשבת, לא יכול לצאת לפי החשבון שלנו, כותב אבוד רעם נצום. זאת אומרת, קודם כל צריך להבחין שהיום הזה, שנקרא עשרה בטבת, הוא יום מאוד חשוב.
למה בעצם? רק התחיל שם הסיפור.
נכון. ושוב, אני מתקשה לא לראות בזה את התקווה ואת הטוב ואת החיובי, בצום הזה שתקנו לנו רבותינו. כי בעצם ביום הזה לא קרה כלום. ביום הזה לא קרה שום דבר. היה עוד אוכל, היה שתייה, היה עוד בתים לכל האנשים, אף אחד לא נהרג. זאת אומרת, זה יום שהוא מתחיל את כל האירוע, ומיד נקרא כמה פסוקים שמתארים מה קרה בדיוק ביום הזה. אבל אתה שואל אותי, היום הקשה ביותר ממש לא היה עשרה בטבת. להפך, בעשרה בטבת אני בטוח שהיו כמה אנשים שאמרו, אנחנו נצליח לעבור את זה בטוב. אין לי שום ספק. תראה למשל איך כתוב את זה בספר מלכים. והיא בשנה התשיעית, שנה התשיעית למלך צדקיהו, בחודש העשירי, בעשור לחודש, בא נבוכדנצר, וכל חילו על ירושלים, ויבן עליה, ויבנו דייק סביב, ותבוא העיר במצור. מיד אחרי זה כתוב, ויחזק הרעב בעיר, ולא היה לחם, ותיבקע העיר, אבל אנחנו יודעים שזה קרה, תלוי איך אתה סופר, אבל או שנה וחצי, או שנתיים וחצי, יש מחלוקת. כמה זמן היה המצור הזה? אבל ביום הראשון עוד לא קרה כלום. ואנחנו, וחזל תקנו, לא כשהתחיל הרעב, ולא שהיה חסר כבר מים, והיה אנשים שכבר הסתובבו ברחובות בלי שום דבר, אלא ביום הראשון שהדבר הזה קורה. ולמה זה, יש בזה משהו שמעורר תקווה? כי חכמנו מבקשים מאיתנו להתבונן על ההתחלה של התהליך. אם אתה לא תסתכל עכשיו על מה שקורה כאן, אתה תגיע למקום שממנו כבר יהיה מאוד מאוד קשה לחזור.
כן, זה מוכר מהיום. כמה התראות היו, וכמה תצפיתניות התבוננו על כל התרגילים, ואנחנו היינו שקטים.
לא צמנו.
כן.
לא צמנו, לא התפללנו, לא עשינו מעשה. והדבר הזה הוא בהחלט, בהחלט נותן לנו איזושהי, דווקא השנה, אני חושב שזה חזק יותר מתמיד. יותר, בוא נגיד את האמת, יותר קל לי לצום השנה. זה מתאים צום עכשיו. זה מתאים רגע אחד של לעצור מהחיים הרגילים שלנו, מי שעוד לא עצר, אתה יודע, כולנו בסיפור הזה, ורגע אחד לעצור
להתבונן.
ולהתבונן. ואני חושב שהחכמינו תיקנו את הצום הזה בתחילת התהליך, כדי שלא נמצא את עצמנו בעוד שנה או שנה וחצי, ונגיד איך לא חשבנו על זה. עכשיו צריך לחשוב. ואני חושב שזה הצום הגדול של עשרה בטבת, י"ז בתמוז ותשעה באב. אלה צומות קשים, כי אתה קורא את האירועים שהיו בהם, אתה חש את הכאב. בעשרה בטבת, כמו שאמרנו, עוד לא קרה כלום, אבל בעצם קרה הכל. כי ההתעלמות והאדישות היא הדבר הקשה ביותר בדבר
ולכן
הזה.
ולכן אנחנו צמים גם ביום שישי, שזה ממש כניסת שבת עם הלכות מאוד מיוחדות.
נכון. אז בעצם השנה, כמו שאמרנו, זה חל ביום שישי, ויום שישי הזה אנחנו, בניגוד למשל, לכל צום אחר, זה מאוד משונה. בתפילת מנחה אנחנו נוציא ספר תורה, נקרא ויחל, אבל לא נגיד תחנון. זה כמו תשעה באב כזה בהקשר הזה.
ערב אומרת, שבת.
זה ערב שבת, וכמו כל מנחה של ערב שבת, יש איזו שמחה בלב. והשמחה הזאת והכניסה לשבת מאפשרת לנו להגיד תחנון. אבל נדמה לי שדווקא הרגשה יותר חזקה השבוע, היא תהיה סביב זה שזה יום שישי, מותר להתגלח, מותר להתרחץ כמובן, מותר להתכונן לשבת, לקשט את הבית, לנקות אותו,
יש פה בצום. שמחה בתוך עצב?
כן, וכבר דיברנו על זה כמה פעמים, שיהדות יודעת לשחק במובן החיובי עם רגשות סותרים. Mm-hmm. עם היכולת רגע אחד גם להרגיש עצב, אתה יודע, בימים האלה אתה שואל אדם מה נשמע, ואתה לא יודע איך לענות על השאלה הזאת, להגיד שאני בטוב, אבל המצב, להגיד מה להגיד, מה לענות. Mm-hmm. ואני חושב שאנחנו מתרגלים על ידי עולם ההלכה, כן, יש לך שתי רגשות עכשיו שעומדים עכשיו בפניך, יש לך צום של עשרה בטבת, ויש לך יום שישי, ואתה תאחוז את שניהם, משני הצדדים. אתה תגיד לילדים שלך, אני צם, כי קרה פה משהו נורא, אבל אני גם ממשיך להתכונן ליום שכולו שבת.
אתה יודע, יצאנו רק לפני כמה, שבוע ומשהו מחנוכה, ומיד אתה נכנס ככה מניצחון גדול, והרגשה כל כך עילאית, ישר אל הגלות.
נכון, וכמו שאמרתי, אלה ממש, זה חודש של רגשות סותרים. אנחנו יודעים שזה לא רק עשרה בטבת. חכמנו מדברים על חטא בטבת, על טט בטבת. מדברים על כמה תאריכים בתוך הזמן הזה. אגב, עשרה בטבת בעצמו, הרי הרבנות תקנה את זה כיום הקדיש הכללי, יש כאן, ועוד נדבר על זה, יש כאן כמה דברים שצריך לאחוז אותם ביחד, ואני אומר, אלה הם חיינו עכשיו. אתה יכול ללכת לחתונה בערב ולניחום אבלים בבוקר, באותו יום, באותו יום. ואתה מנסה מאוד לשמוח ולהגיד, אנשים שאומרים לך, הבן שלי או הבת שלי התרסה. אתה אומר לעצמך, איזה כיף שאתה מבשר לי משהו שמח. תמשיך לבשר רק דברים טובים. ובאותו רגע אתה יכול גם לשמוע בשורה מאוד קשה. זה הדבר, זה המציאות שבה אנחנו חיים. ולכן דווקא שנה, חודש טבת, יכול להתחיל בחנוכה, להימשך בעשרה בטבת, ובעזרת השם גם להסתיים בדברים טובים וגדולים.
דיברת על החלטת הרבנות, ומעניין שההחלטה הזאת הייתה עוד לפני שקבעו את יום השואה והגבורה. כלומר, מועצת החכמים של הרבנות הראשית מבינה שהיום הזה הוא מתחבר ומתקשר אל יום השואה.
כן, אז מבלי להיכנס לוויכוח ההיסטורי, שם שהיה האם לקבוע צום מיוחד על השואה. היה דיון מאוד מאוד קשה ועמוק, האם נכון לקבוע צום כללי, האם יש לנו את הכוח לקבוע צום כללי נוסף באופן קבוע על כלל ישראל, על פי מה שהיה בשואה. ובסופו של דבר, הפשרה שנמצאה הייתה שבצום שכבר צמים אותו, כמו עשרה בטבת, הוא יהפך להיות יום הקדיש הכללי. צריך להדגיש שזה יום הקדיש הכללי לאותם אלה שאין לנו תאריך בשבילם. זאת אומרת, אנשים
שאנחנו יודעים... זה משהו כמו זין באדר?
נכון מאוד. שמקום, או שמקום קבורתם לא נודע, או שאין לנו תאריך בשבילם, נכון מאוד. וזה חלק מהעניין, שחלק מהטרגדיה הנוראית, היא חוסר היכולת לבוא לקבר, לציין תאריך מסוים. הרי כל כך רבים נפלו בשואה, ואנחנו לא יודעים לא את שמם, ולא את התאריך שבו הם נפלו. ולכן היום הזה הופך להיות איזשהו יום שיש בו התחלה של משהו אחר. זאת אומרת, כמו ההתחלה של המצור, יש כאן התחלה, שבעצם ערבות הדדית מאוד עמוקה, שגם מי שאין לו שם, אין לו תאריך, אין לו מקום, אנחנו נגיד עליו קדיש ביום הזה.
אתה יודע, הרבה ראו במלחמה כל מיני זיכרונות מתוך השואה. ואני אשאל אותך, אם היינו רוצים לכתוב איזו קינה ולהצמיד אותה לאחד מימי האבל שלנו, לאיזה יום היית מצמיד את זה? עשרה בטבת, י"ז בתמוז, תשעה באב?
אני, כמו שאמרתי מקודם, אני חושב שהדיבור על התחלה של תהליך ולא סיום של תהליך הוא הדבר החשוב. אם אנחנו רוצים שהדבר הזה לא יחזור על עצמו חלילה וחלילה, ואם אנחנו רוצים קצת לראות פני עתיד, אנחנו חייבים לקדש את היום הזה, את היום של עשרה בטבת. זה לא יום של סוף התהליך, זה יום של התחלה שלו. הגיע הזמן שנהיה חכמים ונראה את הנולד. במובן הזה, אם אנחנו נקבע דווקא את יום עשרה בטבת, דווקא את יום השישי המאוד מורכב הזה שאנחנו נהיה בתוכו, כיום שבו אנחנו מתבוננים על התהליכים שאותם אנחנו עוברים. ואז נוכל באמת באיזשהו אופן אולי להקדים את פני הרעה ולהביא טוב. אם אנחנו נקדש רק את תשעה באב, רק את י"ז בתמוז, אנחנו נהפוך להיות כאלה שרק מתבוננים לאחור ולא כאלה שמתבוננים קדימה. ולכן עשרה בטבת יש לו ייחוס חשוב ומיוחד. אגב, צריך גם להגיד שהרמב״ם כשהוא מדבר על צומות באופן כללי בהלכות תענית, אז הוא כותב שיש שם ימים שכל ישראל מתענים בהם מפני הצרות שירו בהם, ואז הוא כותב את המטרה. מה המטרה? כדי לעורר הלבבות לפתוח דרכי התשובה. ויהיה זה זיכרון למעשינו הרעים ומעשי אבותינו, אבל מיד הוא כותב, אתה לא מתאבל רק על מעשי אבותיך, אלא שהיו כמעשינו אתה. זאת אומרת, אם אתה לא מתקן, אתה חלק מהדבר הזה. וזה עשרה בטבת.
חברותה עם ידידיה תנעמי.
חברותה כאן במורשת, יחד עם רב מתניה ידיד, אנחנו לקראת סיום, רוצים לצאת עם עוד איזה רעיון שלך, השראה.
אז כן, קודם כל, תמיד זה לא רעיונות שלי, זה רעיונות שאנחנו מלקטים. הפעם לקטנו מייסד החסידות מהבעל שם טוב, ובספר שבחי הבעל שם טוב, מובא סיפור מאוד מיוחד. כל הסיפורים שם מיוחדים, אבל יש סיפור אחד שעוסק ממש בגלות וגאולה, כמו שדיברנו. והסיפור מתחיל באופן כמעט אבסורדי. הסיפור מתחיל באופן הזה. פעם אחת באו הגזלנים אליו. כך מתחיל הסיפור, ויש לבעל שם טוב, יש איזה סיפור מתמשך עם אותם גזלנים, לא ניכנס לזה עכשיו, אבל הוא מאיפה הוא הכיר אותם ואיך הם התחברו אליו. אבל הסיפור מתחיל בזה שהגזלנים מגיעים אליו, באו אליו, ואמרו, אדוננו, הנה אנחנו יודעים דרך קצרה ללך אל ארץ ישראל.
כלומר, צריך רק לומר שהגזלנים לא באו עכשיו לגזול אותו, הם היו בקשר טוב איתו.
והם גזלנים, הם מוגדרים כגזלנים. עכשיו, איך הבעל שם טוב? אתה יודע, מדבר איתם, מחבב אותם, הם הולכים עכשיו לגזול. אבל זה תמיד נקודת האבסורד בסיפור החסידי. אז הגזלנים באים אליו, לא לגזול אלא לדבר איתו, ואמרו לו, תשמע, איך הם קוראים לו? אדוננו. יש היררכיה, אנחנו יודעים מי אתה ומי אנחנו, אנחנו לא מתבלבלים. אדוננו, הנה אנחנו יודעים דרך קצרה ללך אל ארץ ישראל. יפה, אבל דרך מערות ומחילות. כמה זה קשה לשמוע את זה היום. אבל יש לנו דרך מערות ומחילות, דרך מיוחדת שלא מכירים, אנחנו הגזלנים מכירים אותם. אתה ואני, ידידיה, יכולים לחשוב איך הגזלנים מכירים את אותם מערות ומחילות. אם רצונך, לך איתנו. ואנחנו נהיה מורים לפניו הדרך אשר ילך בה. יש לו החלטה מאוד קשה לעשות כאן. הכמיהה שלו להגיע לארץ ישראל היא כמיהה עצומה. אין רב אדמור שלא רוצה להגיע אל מעלת הקדושה של ארץ ישראל. אבל מי יורה לו את הדרך? הגזלנים. הוא צריך להסכים שהם יהיו מורי הדרך שלו. האם נכון להגיע אל הקדושה, אל הגאולה, בדרך שמי שמוביל אותה זה הגזלנים? האם זה נכון? ויואל ללכת איתם. איך זה נשמע לך ויואל ללכת איתם? לא קל. לא קל, אבל בסוף הוא מסכים. והנה בהליכתם בדרך, ממשיך הסיפור, היה גיא אחת או גיא, אחת עמוקה, מלאה מים. יש איזה שער הגיא, יש שם איזה גיא אחד מאוד מאוד עמוק, והוא מלא מים, אבל לא רק מים, אלא רפש וטיט. זאת אומרת, אם זה היה מים, זה עוד היה בסדר, אבל יש שם מים ורפש וטיט. ודרך הליכתם, על דף אחד, איזושהי רפסודה כזאת, המונח מעבר אל עבר, והיו נשענים על יתד אחת שהיו נועצים באגם. זאת אומרת, כדי, זה מין רפסודה שנמצאת מקצה לקצה, אבל היא כל כך רועדת שאתה חייב עוד איזה מקל בשביל להחזיק תוך כדי הליכה. וכל פרט פה בסיפור הזה הוא חשוב. והלכו הם מתחילה. זאת אומרת, הם הראשונים שמוכנים לעבור את הרפש והטיט והכל להגיע לארץ ישראל. וכשרצה בעל שם טוב ללך עליו, ראה שבכאן הוא להט החרב המתהפכת, וחזר לאחוריו. יש לו הזדמנות להגיע לארץ ישראל בדרך שאף אחד לא מכיר, אבל הוא מבין שיש כאן איזה עיכוב גדול, כי היה לו סכנה גדולה אם היה עובר במעבר הזה. וכאן נגמר הסיפור. והחלק הזה של הסיפור בעצם בא ואומר, האם הדרך להגיע לגאולה חייבת לעבור ברפש וטיט על ידי גזלנים, כמו אני ורוכב על חמור, האם הבעל שם טוב מכריע בעצם פה שבדרך הזאת להגיע לארץ ישראל אין במעלה? האם אני צריך להגיע לארץ ישראל על הגאולה בדרך שגם הדרך, תפילת הדרך תהיה לנו טובה? וכאן בעצם יש פרשנות מאוד מרחיבה על הסיפור הזה ומאוד יפה, אבל זה מזכיר סיפור אחר, שאני חושב שהציבור הרחב מכיר אותו מצוין. וזה הסיפור של שי עגנון. נכון? יש לו סיפור נפלא על מעשה העז. מעשה העז קשה לו לראות את החיבור ואת הקשר למעשה הזה של הגזלנים של הבעל שם טוב. המעשה של עגנון נכתב ב-1924, מעשה מאוד מפורסם, והוא מספר על זקן חולה אחד שהרופאים רשמו לו שישתה לרפואתו רק חלב עיזים. והוא קנה עז, במקום לקנות כל פעם במקולת, יש חלב עיזים, אין חלב עיזים, אז הוא קנה עז, ושם הוא סוחט אותה. הבעיה היא שהעז הזאת שהוא קנה נהגה להיעלם לו כל הזמן. מה זה להיעלם? וכשהייתה חוזרת, הייתה חוזרת עם חלב משובח שהוא לא טעם מימיו. וביקש הזקן מבנו הצעיר לעקוב אחרי העז, תגיד לי, מאיפה היא אוכלת ושותה דברים שיש לה חלב כזה מצוין? והבן קשר חבל לזנב של העז כדי לעקוב אחריה, וכאשר עמדה ללכת, תפס את החבל והלך אחריה. נכנסה העז שוב למערה, מאוד מעניין. אני חושב שהמערה במוטיב של שני הסיפורים האלה, זה מקום שבו אתה מנותק מהעולם. אתה בעצם נכנס אל הקדושה, אל ארץ ישראל. ולאחר זמן יצאו באזור הררי, שהתברר לו כאזור של צפת. כך מספר שי עגנון. נחה בן מעט, והתכוון לחזור לאביו. אבל זה היה שוב ביום שישי, בערב שבת, ולא יכל לחזור עם העז, כי כבר תיכנס שבת. לקח הבן פתק, וכתב שהגיע לארץ ישראל, וביקש מהאב ללכת בעקבות העז ולהגיע לארץ ישראל. את הפתק הוא שם באוזניים של העז. עז לא צריכה לשמור שבת, היא יכולה לחזור גם בשבת. בהניחו שכאשר תשוב אל אביו, ילטף האב את ראשה, היא תנענע את האוזן, והפתק ייפול. אבל כמו כל הסיפורים, העז חזרה, אבל לא נענעה בראשה. והאב לא ליטף את ראשה, והפתק לא נפל. הוא היה בטוח שבנו נטרף. וכיוון שהעז הזכירה לו את האסון, מה הוא רע לעשות לה? לשחוט אותה. ולאחר השחיטה פשטו את הוריו והפתק נתגלה, אבל הדרך כבר לא תתגלה לעולם. יש כאן משהו בשני הסיפורים הללו, של התקווה להגיע לארץ ישראל לקדושה. אם יש חלב מתוק כזה, זה לא יכול להיות מפה, זה חייב להיות מזה מקום גבוה. והתקווה הזאת של יהודים בכל מקום, בכל מצב, בכל דרך, של תקווה של גאולה, היא זו שמלווה אותנו. מסיפורה בעל שם טוב, ועד לסיפורים של שי עגנון.
תודה רבה לך, הרב מתניה ידיד, ראש מרכז סיפה לחינוך וזהות. אנחנו שוב ניפגש בחברותה הבאה.
תודה.
חברותה עם ידידיה תנעמי.